כן, ערב טוב. באמת מה שאתה אומר אחרת, כי הדף מחולק לשניים. השיעור היום, כתמיד, יעסוק בספר, ושלא כתמיד, יעסוק בשני אנשים, ולא בבן אדם אחד. וזה בגלל שהספר נכתב, אנחנו נסיק למסקנה על ידי שני אנשים, שזה מאוד מוזר. נספר את הסיפור. אני חושב שזה סיפור שצריכים להכיר הלומדים, ואני בדרך כלל לא אומר את זה, אני בא קצת לעניין, קצת להרחיב, אבל פה, אני לא יודע למה אותי בכולל. הייתם שואלים אותי על הספר שערי תשובה, למה יש על אור החיים שערי תשובה, ועל שאר הסדרים פתחי תשובה, אני לא בטוח שהייתי יודע לענות לכם, ואני לא יודע עד כמה מהלומדים שמים לב. אם כי זה לא ספרים בעלי אותו אופי, ברגע ששמים לב לזה, זה ספרים שונים. אבל הם באים למעלה אותו פונקציה ללומדים, ויש לנו שמות שונים לסדרים השונים, וגם אופי שונה של הספרים, לספרים השונים. אז זה כבר דבר שהלומדים חייבים לדעת מי כתב את הספר שלהם. זאת אומרת, אפשר לפתוח בכותרת המשנה בספר ולראות מי כתב, ואז לקבל שם שלא אומר לנו כלום. על השערי תשובה יהיה כתוב, הרב חיים מרדכי מרגליות, שמו לא כל כך ידוע. מי שכן ברחי, אז יודע שהוא כתב את השערי תשובה. אז אנחנו נראה היום שבכלל לא בטוח שהוא כתב את השערי תשובה. השדה חמד למשל, שעוסק הרבה בשאלה מי כתב את הספרים, כותב שאת ה... אנחנו נראה את דבריו, הוא כותב שאת השערי תשובה לא כתב הרב חיים מרדכי מרגליות, אלא אחיו, הרב אפרים מרגליות, שהוא רב מפורסם, ובחייו היה מפורסם ממנו, היד אפרים, על השולחן ערוך, והבית אפרים, השו"ת שלו. אז את כל זה, בעזרת השם, סיפור שצריך לספר אותו, אז אנחנו נספר אותו היום. אני רוצה להתחיל באח הצעיר דווקא, גם סידרתי את זה לפי שנות הלידה, אז אם זה היה באח הבכור, כבר היינו צריכים להקדים אותו קצת. אבל אנחנו נלך על האח הצעיר. שנות הלידה פה משוערות. אנחנו לא יודעים, בסביבות 1780, נולד הרב חיים מרדכי מרגליות. גם המקום בו הוא נולד הוא לא ודאי. מה שאנחנו יודעים זה שאביו היה רב, והיה רב בכמה עיירות, והוא נולד באחת העיירות שאביו היה בהם רב. ככל הנראה, הוא נולד בעיירה בשם דינביץ', אבל כשראיתי את זה באחת הביוגרפיות וחיפשתי איכן אותו דניביץ', גיליתי שיש כמה ועם שינוי טיפה של הגיעה, אז מגלים, מגיעים כבר לארבע עיירות. אני משער שהכוונה לעיירה שהיום נקראת דונייבצקי, דונייבצי, ואני חושב שזאת העיירה הזאת, בגלל המיקום שלה, היא נקראת, היא נמצאת במחוז, שגם שמו קשה קצת להגיע, ומכילה אם זה טעות, אני לא הוגה נכון, זה ממש כמו פלוסקירוב. מחוז פלוסקירוב נמצא בחבל שנקרא היום חבל חמלניצקי. זאת אומרת, לא, המחוז שנקרא היום חמלניצקי נקרא בעבר פלוסקירוב. והוא היה בפולין וסופח לרוסיה בחלוקה השלישית ב-1995. בשנות ה-50 משנים את שמו על שם בוגדן חמלניצקי, והוא היום באוקראינה. של החבל, החבל נקרא היום חבל חמלניצקי. על שם בוגדן חמלניצקי, כן, מיודענו שביהדות מוכר בשם, בתור הרוצח היהודים הגדול, בפולין הוא גיבור לאומי, בתור מחיי האומה. אביו, הרב מרגליות, הרב מנחם מניש מרגליות, מניש זה כנראה כינוי למנחם, רב, כן, כמה הערות. אבל הרב חיים מרדכי מרגליות כותב שבצעירותו הוא למד אצל דודו, הרב אלכסנדר, הרב אלכסנדר סנדר מרגליות. שהוא היה רב של העיירה בשם סטנוב. וסטנוב היא גם באותו מחוז, במחוז חמלניצקי, ולכן זיהיתי את זה, את העיירה הזו דווקא בדונייבצי, ואולי זה אחת העיירות האחרות שהיהודים קראו לה דנביץ'. בסדר, אז אני אומר שהסיפור פה של כמה וכמה רבנים פה, זה שהם נולדו בעיירה שאבא שלהם היה ברב, כי הם היו רבנים, בני רבנים, והם עזבו אותה כשהם נשאו אישה. אז כך גם קורה פה, וכשהוא נושא אישה, הוא קודם כל נגיד שהוא עובר לברודי, שהיא כבר עיר ואם בישראל, מקום יהודי חשוב, שעם הרבה גדולים, כבר הזכרנו אותו בעבר, ועוד נזכיר אותו בעתיד. עוד נדבר קצת על הקלויז בברודי, אבל עוד נגיד שהוא נושא אישה, הוא לא סתם נושא אישה, הוא נושא את בת אחיו, אחיו הגדול, רבי אליוקים, נושא האחיינית, מה שפעם היה מקובל, היום לא מקובל, רק נגיד שאחיו חתם את שמו, הרב אליקים, גציל, פשקס, מרגליות. ומזה שגם אחיו הגדול היה בברודי, וגם אחיו השני, שהוא הגיבור השני של סיפורנו היום, הרב אפרים זלמן מרגליות, גם הוא היה בברודי, אני מעריך שהמשפחה במקור מברודי, והוא חוזר אל מקורותיו. אז הוא חי בברודי, הרב חיים מרדכי מרגליות, ומתמנה לעוד עיירה עם שם קשה להגיע. אני מתנצל, אבל העיירות הפולניות שמם קשה. ברסטצ'קה, כותבים את זה היהודים, והיום בפולנית כותבים את זה עם יותר חיריקים, ביסטריקצקי. והעיירה הזאת היא לא כל כך רחוקה מברודי, בדקתי בגוגל מפ, זה 30 קילומטר ברגל, אבל היא מעבר לגבול. היא מעבר לגבול במחוז וולין. מחוז וולין גם הוא מסתפח מהמחוז, מהייחוד הפולני הליטאי לרוסיה, אלא שבהמשך הוא יהיה חלק מערי המושב. ואז יהיו כמה וכמה מגיבורינו בשיעורים הבאים יהיו מחבל וולין. עתידו ב-1921 בהסכם ריגה הוא יהיה חלק מפולין, ולכן מלחמת השנייה גם הוא חלק מאוקראינה. אז ככה שהיום אין ביניהם גבול. את זה אני לא אומר לספר לכם בגלל הברסטצ'קה, אלא בגלל דובנה. אני חייב לומר שברסטצ'קה עיירה עם מרכז יהודי קטן, ואז ממונה, מתמנה הרב חיים מרדכי מרגליות, גיבורנו, לרב של דובנה. דובנו בהיגוי האוקראיני. היום לא נסתבך פוליטית, צריך להגיד גם וגם. יהודים קוראים לדובנה, כמו ההגה הרוסית. אני חייב לומר שזה תפקיד מאוד גדול וחשוב. האם גילו את בקיאותו המופלגת, כמו שאנחנו רואים מהספר שלו, יכול להיות. מה שיותר נראה, משפחת מרגליות הייתה משפחה חשובה, ובמיוחד הרב אפרים, שהיה גם רב חשוב וגם גביר עשיר חשוב, נדבר עליו אחר כך, שיושב בברודי, כנראה הוא דואג לאחיו לקבל את המינוי בדובנה. הרב אפרים לא הסתפק, בטח שהוא היה בברסטצ'קה, עיירה קטנה והמשכורת נמוכה, אבל גם אחר כך שעובר לברודי, הוא לא מסתפק במשכורת רב העיר, שהיא כנראה משכורת נמוכה ורוצה להתפרנס, שולח ידו במסחר ולא עולה בידו, אפשר לומר כך, לא יודע איך לנסח את זה, פושט רגל, מפסיד את כספו, ואז הוא פותח, ראינו רבנים אחרים שבזכות תורתם התחתנו וקיבלו נדוניה גדולה, אבל לא התחתן עם אחיו, הכל פה בתוך המשפחה, אין פה איזה נדוניה מבחוץ. ואז הוא פותח, אחרי שהוא פושט רגל במסחר, הוא פותח בדובנה בדפוס. הוא לא הראשון, היה קודם בדפוס קטן בדובנה שנסגר, והוא מחליט לפתוח ב-1800, בערך בגיל 20, מחליט לפתוח בדובנה בית דפוס. לפתוח מחדש דפוס וילנה, דפוס דובנה, בבית הדפוס שלו כדי להצדיק את שמו, אומר ספר שווה לכל נפש שיקנו כל היהודים, שולחן ארוך. שולחן ארוך בפורמט קטן, נתחיל מאור החיים, ונביא למטה מה שיהודים צריכים. לא נבלבל להם את המוח עם טס ומגן אברהם, זה ארוך וזה למטיבי לכת. ניתן להם משהו קצר, שווה לכל נפש. יש פירוש שהוא בעצם סוג של סיכום, ועליו לא דיברנו ואולי לא טוב שכך, סוג של סיכום של נושאי הכלים, ואולי גם סיכום הלכה למעשה, שנקרא הבאר היטב. באר היטב זה ספר שבאמת נדפס, נחשב במקום ללמוד את הנושאי כלים. כתב אותו הרב יהודה אשכנזי מתיקטין, ולמשל אני לימדתי משגיחי כשרות, משגיחות כשרות, כמה קורסים, חומר במשגיחי כשרות של הרבנות הראשית של מדינת ישראל, זה הרבה מאוד סימנים, שולחן ארוך עם באר היטב. כך, כאילו שתראו את ה, שירו את ה, את התקציר של ההלכה למעשה של ה, של, של הנושאי, של הנושאי כלים. והבאר היטב בסך הכל כבר נתפס הרבה, היה מקובל, נתפס הרבה לפניו. הרב יהודה אשכנזי חי אחרי כבר 100 שנה קודם, במאה ה-18 באשכנז, גרמניה, פרוסיה, נולד בפרנקפורט. אולי מן הראוי שהיינו מדברים עליו. ספר, אני חושב שהיום פחות מדי נלמד, אבל ספר חשוב. הרב חיים מרדכי מרגליות בא להתקין את פוסט הבאר היטב ואומר, הספר הזה חסר. הוא לא מספיק טוב ללומדים. א', הוא לפני 100 שנה כבר, ומאז המון, המון מפרשים התווספו. ב', וחשוב מזה, הבאר היטב מסכם בעיקר את הנושאי כלים. אבל צריך ללומד לתת את השוטים. וזה הברקה ענקית, הוא הראשון שרוצה את זה, וממש ממש לא אחרון. תחשבו שאותי שואלים שאלה הלכתית, שאני יודע איפה אני נמצאת בשולחן ארוך. מה זה יודע? אני כל הזמן, מה הבעיה? כאילו, לא יודע, עכשיו אנחנו עומדים פה בחודש אדר, יש פורים ביום שישי, אני נשאל על מה עושים סעודת פורים ביום שישי. כן, שאלה קלאסית. אז אני יכול לפתוח שולחן ארוך, ואני רואה איך שולחן ארוך, מה עושים סעודת פורים, כן? אסור לאכול לפני שבת, אני עושה עם שתיית יין, מה? אני יודע איפה זה בשולחן ארוך, אני פותח שולחן ארוך, וסביב שולחן ארוך, יש לי את הנושאי כלים, ואני יכול בקלות להגיע, מה כתב המגן אברהם על זה? אני יכול לפתוח תז, אני יכול לפתוח טור בבית יוסף, בח, פריש הדרישה. זה נקודת ציון, השולחן ארוך, ומי שכתב סביבו. אבל, נניח הנודע ביהודה היה מתייחס לזה. הנודע ביהודה, מי שזוכר את השיעור, איזה, הספר, הנודע ביהודה, הספר הלכה מאוד חשוב. איזה סוג ספר זה? רשות. ואז איך אני יכול לקשר, איך אני יכול לפתוח, הרשות אם יש בלי סוף. איך אני יכול לראות אם אחד הפוסקים החשובים כתב לזה בשוט שלו? נכון? זה ממש בעיה. תודה לכם שבראשונים, הבית יוסף, התייחס המון, לא יודע, לשוט הרשו. ואז הוא כבר שם את זה במקום, אבל מי שאחרי הבית יוסף. חסר קישור בין השוטים אל השולחן הארוך. ואני חייב לומר לכם שבתור פוסק, זה ממש ממש דבר חסר עד היום. סביב הנקודה הזאת קמה פרויקט השוט. אתם מכירים היום פרויקט השוט בבר אילן, שזה שם שיווקי של אחד מהמאגרים היותר נוחים לשימוש, שלא ברשת. ברשת כבר יש לו המון תחרות, אבל שלא על רשת, בהתחלה דיסק, אחר כך דיסק און קי, וזה אין לו כל כך תחרות, אני חייב לומר, מבחינת נוחות השימוש. מבחינת המאגרים הוא כבר פעם היה יותר טוב מאחרים, היום יש המון מאגרים וחלקם עשירים מאוד. אבל פרק פשוט לא קם כך, אני אומר, בדיסק, לפני הדיסק. כשפרק פשוט באו תלמידי חכמים, שהיו גם אנשי מחשבים, באוניברסיטת בר אילן, ואמרו, הבעיה בפסיקה זה לקשר בין שוטים לבין הלכה. איך עושים את זה? כמעט אין אפשרות. אפשר לעשות מפתחות, זה יהיה נורא קשה. לעשות ספרי מפתח, ואז הספרים האלה צריכים כל הזמן להתעדכן בשוטים חדשים. יש לנו, וגם ספר מפתח, אתה נגיד נוציא ספר מפתח, אז בספר מפתח אתה אומר רשימת שוטים, לך תפתח כל אחד ותראה אם הוא מתאים לך. גם יכול להיות הזכרה קצרה. הם אמרו מחשב יודע לחפש, מחשב טוב בכישורים, מי שרוצה לחפש, יחפש במחשב. שזה רעיון מצוין, אבל מחשב היה משהו נדיר. אמרו, פה בבר אילן יש לנו שני חדרים מלאים שרתים של מחשב. אנחנו יכולים לשים עליהם שוטים, נשים עם מזכירות, יקלידו את השוטים, יהיה שוטים. אבל איך זה עוזר לבן אדם? מי שרוצה ייקח אוטובוס, יבוא לבר אילן וישאל את השאלה. אבל הוא ייסע לבר אילן ואם הוא רחוק. הם אמרו, יום אחד הטכנולוגיה תאפשר, אבל בינתיים הטכנולוגיה לא מאפשרת, אנחנו עובדים על זה. ואז טכנולוגית היה פאקס. והיה אפשר לשאול בפאקס, והם, אנשי המחשבים, הקלידו וענו לך חזרה בפאקס. ואז היה את המודם. והיה אפשר לשאול דרך התקשורת מחשבים, להתקשר למחשב בבר אילן, עוד לפני שהיה אינטרנט, היה אפשר להתחבר, היה BBSים, היה כל מיני אפשרויות. אפשר להתחבר לבר אילן דרך תקשורת מחשבים, יש לו מודם, אתם יודעים, חשבון הטלפון. לא יודע, אתם זוכרים, זה עשה כזה רעש של... כמו הטלפון. השרה שתפס את קו הטלפון, וככה יכלו להתקשר. אחר כך שהמציאו את התקליטור, זה היה מהפכה, הם הצליחו לשים את זה על התקליטור, וכל זה מנפלאות איך לקשר בין השוטים, אחר כך הם כבר העלו עוד ועוד, והיום השוטים זה דבר צדדי, אבל לזה זה נועד, ולכן שמו, מה שנשאר לזה, אפשר לקרוא לזה שמו, גם בעברית וגם בגלית, אוקיי, שמו פרויקט השוט, על שם זה. אז אני חוזר אחרי הסוגריים הארוכים מדי, לגיבורנו הרב חיים מרדכי מרגליות, שעולה על הדבר הזה, ואומר, אני אתן השלמה לבאר היטב, אגב, מכניס גם פוסקים, כמו אחידה בברכי יוסף, שהוא פוסק ספרדי. זאת אומרת, יש לו גישה אחרת מהבאר היטב, גישה יותר רחבה. והוא עמל על להכניס ספרים, והוא עושה רשימה של הספרים שהוא מכניס, ומדפיס אותם 200 ספרים בערך, נמצאים בספר שהוא כותב. והוא קורא לו שערי תשובה, משחק מילים, כן? משחק מילים כפול. גם שער היה, בגלל השער של הספר, גם חלק בספר נקרא שער, אבל שערי תשובה, הרי השערי תשובה לא ננעלו, אז זה לא רק ששערי זה שער הפך את זה לספר, תשובה הפך את זה לא תשובה לחזור בתשובה, אלא תשובה של השוטים. אנחנו ראינו שבוע שעבר ש... האש של אברהם נקרא האש של אברהם בוצ'אץ' כדי להבדיל אותו בעיקר מהאש של אברהם של הפרי מגדים. אז למה שערי תשובה הזה לא מבדילים אותו מהשערי תשובה הידוע של רבינו יונה? רבינו יונה כן, יש לו ספר מוסר, ודיברנו על זה בשיעור על רבינו יונה שהיה שיעור מיוחד לשומע הפודקאסט. זה שיעור שעברתי בזום והוקלט ועלה, אבל לא עברתי פה בכיתה. כנראה הוא כתב כמה ספרים, והשם של כל הקורפוס נקרא שערי צדק, ושערי תשובה היה חלק אחד, אבל רק זה שרד משם. אז למה אנחנו לא מבדילים? וזה בגלל ההקשר, שהאש של אברהם, הם שניהם נושא כלים על השולחן ערוך, אז אתה לא יודע על מי מדובר, שאתה רואה הפניה. פה יש בדרויאנוב שהתלמיד שואל את המלמד, איך הוא יודע כשהוא רואה חמרה בגמרא, חמרה בגמרא, מה זה חמרה בארמית? זה יין. זה גם, יותר קל, חמרה, זה הידיעה, אתה מוסיף א', בלי א', זה חמור. כן, הוא שאל אותו, הוא רואה חמרה, הוא אמר לו יין, אבל הוא אמר, זה היה פעם חמור, איך אני יודע אם זה יין וחמור? אז הוא אומר לו, המלמד, אם זה בחבית ושותים אותו, אז זה יין? אם הוא קשור בחצר והוא עושה איה, אז זה חמור. יש דברים שאפשר לדעת לפי הקשר, לא צריך פה איזה. אז גם פה שערי תשובה, תסתכלו לפי הקשר, אם זה מישהו מרבותינו הראשונים שאומר לכם דברי מוסר, או כשזה לקט של שוטים על סדר השולחן ארוך. וכך הוא מוציא את השולחן ארוך ומדפיס כרך ראשון ב-1820. מדפיס למעלה את השולחן ארוך, ולמטה ארבעה נושאי כלים. אמרנו אותה בער היטב, את הספר שלו, שערי תשובה. נושא כלים, שהוא חושב שזה חשוב ללומדים, שהוא היום מאוד לא מוכר, זו הייתה החלטה לא טובה כלכלית להדפיס אותו, שזה אש של אברהם, אופנהיים. אנחנו לא דימרנו עליו, גם יהודים מאשכנז, מגרמניה, שהזכרנו שבוע שעבר דרך אגב, שאש של אברהם משלוש, לא רק שניים, אז הוא מדפיס שם אש של אברהם, קורא לזה אש של אברהם, אבל זה בעצם אש של אברהם, אופנהיים. וספר רביעי, יד אפרים, שזה, שיש קשרים, לא צריך פרוטקציה, זה הספר של אחיו, על השולחן ערוך. אלא שהיד אפרים הוא פירוש קצת על השולחן ערוך ובעיקר על הנושאי כלים. באור החיים זה בעיקר על המגן אברהם והטז, אבל הוא לא מדפיס את המגן אברהם והטז. לכן אני בתור לומד, זה קצת מוזר לי שהוא מביא איזה קושייה על הטז ומתרץ אותה כשאין לי בפנים את הטז. אבל כך הוא מדפיס, והוא מדפיס, יש לו מקום במהדורה הקטנה שלו לחלק א', מדפיס חלק א' של שולחן ערוך, ואז בית הדפוס שלו נשרף. כדי להקים את בית הדפוס, לא היה לו כסף הרי, נכון? הוא פשט רגל, הוא לקח חובות, השקעות, קיווה להחזיר את כל חובותיו מהרווחים הגדולים שעשה הדפוס שלו, כי הוא ידפיס ממש ספרים מצוינים, והנה בית הדפוס נשרף, ממש אחרי המהדורה הראשונה, ספר אחד הספיק להדפיס בדפוס שלו, כן, דפוס דובנה, שהוא הקים מחדש, ואז הוא... אני לא יודע אם בייאושו או מפחד אנושים, הוא בורר, הוא הרב של דובנה, והוא עובר מדובנה לברודי, העיירה המשפחתית, כן? ששם גם אחיו חותנו וגם אחיו יד אפרים, הוא בורח, הוא עוזב לברודי, ושם בשנת 1823, תף קוף פי ג' הוא נפטר. הולך לעולמו בתחילת שנות 40 לחייו, אולי משברון לב. חיים קצרים, מלאי צרות, חוסר הצלחה כלכלי, אבל השאיר אחריו ספר חשוב מאוד שהיום הוא אבן יסוד אצל הלומדים. את החלק השני של הספר מדפיס אחרי פטירתו אחיו. עוד רגע נדבר על אחיו, את החלק השני על אור החיים. וכך יש לנו על אור החיים שערי תשובה, וכפי שאמרתי בכל שולחן ערוך, בכל הוצאה שתפתחו, יהיה כתוב לכם כשם אתם מפרשים, יהיה כתוב שערי תשובה, וכל אחד כתוב מי כתב אותו, אז כתוב הרב הגאון, הרב חיים מרדכי מרגליות זצ"ל. אם כי זה לא כל כך חשוב. על זה אני מעיר, ועוד פעם אני פותח פה סוגריים. כעבור זמן לא רב, ב-1836, רב מאשכנז, בשם הרב צבי הירש אייזנשטט, שנקרא גם הנחלה צבי, שם ספרו, הוא מדפיס דווקא בדפוס וילנה, שולחן ערוך יורדיה, עם חיבור שלו פתחי תשובה. ככה הוא קורא לו. שזה פרויקט דומה לשערי תשובה. הוא גם מביא תשובות על הסדר וגם מביא את דעתו, מביא קצת פירושים שלו, קצת הכרעות שלו, שיש מחלוקות של שוטים, סגנון אחר, השערי תשובה, מאשר פתחי תשובה. בהקדמה שלו, שהיא לא כל כך ארוכה, והיא אגב עוסקת בשאלה למה נכתבה המשנה, הרי זו תורה שבעל פה. אולי הוא רומז בזה למה שהוא עשה בספרו, בכל אופן הוא מזכיר בזה שיש על אור החיים את את השערי תשובה, והוא כותב את הפתחי תשובה. זה ב-1836. כעבור 25 שנה, המון זמן, ב-1861, הוא מוציא על אבן העזר, אז כבר יש לנו על שלושה כרכים, ואז הרב צבי הירש אייזנשטט נפטר, אבל בעזבונו מצאו שהוא גם ערך כבר על החושן משפט. וכך יש לנו על ארבעת הסדרים. על שלושה הסדרים יש לנו פתחי תשובה, ועל אור החיים יש לנו את שערי תשובה. יפה. מתי סיפורנו מסתבך? כשאנחנו נדבר עכשיו על האח הבכור. אמרנו שהוציא את החלק השני אחרי שהרב נפטר, הרב אפרים זלמן מרגליות. אז בואו קודם נספר על החייו, ואז נעבור לדף, ואני אגיד לכם למה זה טיפה מסתבך. אז הרב אפרים זלמן מרגליות השנה שתראו בביוגרפיות בדרך כלל, 20 שנה לפני אחיו הצעיר, 1760, 1780 ו-1760, זה פשוט שנים עגולות, כן? זה נוח להערכה. יש שמנסים לדייק, כבר אומרים 1762, אולי, כנראה בברודי, אנחנו לא בטוחים, אם כי יש מקום שגם הוא מזכיר את הרב אלכסנדר סדר מרגליות, דודו כרבו, אבל גם הוא מזכיר שלמד בישיבה של הרב יצחק אייזיק מקוריץ. בכל אופן, הוא מכהן ברבנות תקופה קצרה, בעיר שנקראת אוהנוב, או היום היבניב, אבל הוא שולח ידו, לא להתפרנס רק מהרבנות, שולח ידו במסחר יהלומים ומרוויח הרבה כסף. עולה ידו, כן, הוא מוכשר במסחר, ואז הוא חוזר לברודי, מסרב לתפקידים רבניים, לא רוצה להתעסק, ורוצה לעסוק בתורה, מתעסק קצת במסחר יהלומים, וכדי פרנסתו, והרבה הרבה מראשי הקלויז בברודי. הקלויז, אגב, המילה היא שאולם הנצרות, שזה מאוד מעניין שלקחו את המילה דווקא מהמנזרים, אבל זאת חבורה, לפעמים חבורה סגורה שלא נותנת להיכנס, והם לומדים בקלויז בברודי, ידוע שלומדו גם קבלה, זו תקופת, כן, תחילת החסידות, קבלה וחסידות, ועל זה אני צריך להגיד שבאור החיים שאמרנו שנתפס על ידי הרב חיים מרדכי מרגליות, יש הסכמות גם של האדמו"ר האמצעי וגם של האוהב ישראל מאפתא, ובאתי האדמו"ר, מה כותב האדמו"ר האמצעי על השערי תשובה? חיפשתי, אתם יודעים, הקדמות הרבה פעמים, אין אותם במאגרים, צריך למצוא את הספר ולפתוח את ההקדמות בשני טורים בכתב רש"י, ומה שכתוב שם על השערי תשובה זה בא אליי רב חשוב, הרב אפרים זלמן מרגליות, ואת הספר לא ראיתי, אבל אני סומך את ידי, כן, זה הסכמה, מסוג הסכמה לאדם ולא לקרוא את הספר, ככל הנראה הכוונה, כששני האדמו"רים חשובים, הכוונה הזה הוא משלנו, כן, בתוך החסידות, כדי להחזיק את ידו, זה הסכמה שהיא פרסומת יותר מאשר, וגם להגיד שהוא משלנו, אז זה מסתם לא טועה בדברי הלכה. אז אחיו מחשובי הקלויז בברודי, יושב בברודי וכותב את ספריו, מקבל הצעה לכהן ברבנות בפרנקפורט דמיין המעתירה, ומסרב, לא רוצה להתעסק בענייני רבנות, יכול להרשות את עצמו כלכלית לעסוק רק בתורה. הוא נפטר, הוא היה מבוגר מאחיו בערך ב-20 שנה, הוא נפטר כמה שנים אחרי אחיו, הצעיר, ב-1828, תקופ"ח. אז חיבוריו, אמרנו יד אפרים, שנתפס על שולחן ערוך אור החיים במהדורה של אחיו, כתב המון ספרים. לא כולם נתפסו, העיקרים ביניהם, יש לו שו"ת, בית אפרים, ויש לו כמה ספרים קצרים על הלכות ספציפיות, ביניהם, אני לא יודע על מה זכה, ספר קצר ומאוד פופולרי על הלכות ימים נוראים, והוא נקרא מטה אפרים. המון מפנים למטה אפרים, הרבה לפעמים בחוברות האלה, מן חוברות לגבאים של שנה בשנה כזה, הרבה פעמים מפנים למטה אפרים. יש לו ספר באותו סדרה גם על דיני קריאת התורה בשם שערי אפרים, ספר מאוד מעניין שלו, נקרא מעלות היוחסין, שהוא מחקר גניאולוגי, זאת אומרת יוחסין, כן, מי היה אבא ומי היה סבא ומי היה אבא של הסבא, ממשפחת מרגליות עד רש"י, ובכלל רש"י מיוחס לבית דוד, מה שזה הביא אחר כך שמשפחות, במיוחד משפחות בחסידות של אדמו"רים וכל מיני, התהדרו או השתדחו ליחוס למשפחת מרגליות, ואז אפשר דרך משפחת מרגליות להגיע עד רש"י ומשם לבית דוד. אני חושב שכבר אמרתי פה פעם שיש בגניאולוגיה קשר חלש וקשר חזק. קשר חזק זה מהורה אחד, בדרך כלל אב. מאב, אב לאב, 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 למצוא קשר. קשר חלש זה משני ההורים. זה אומר שאתה דור 0, זה 2 לחזקת 0, אתה 1. יש לך שני הורים, אז דור 1 אחורה זה 2. יש לך 4 סבים, שתי דורות אחורה זה 2 לחזקת 2. 3 דורות אחורה זה 2 לחזקת 3, יש לך 8. אתה הולך 10 דורות אחורה, זה לא כל כך הרבה, דור ממוצע שם כמה התחתנו צעירים, 25, 30 שנה, תכפילו ב-10, 10 דורות אחורה, אנחנו רואים על 1,000 איש, 1,024, כן? אבל אם תלכו עוד כמה דורות אחורה, 15, אתם תגיעו לכמות אדירה של אנשים. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים 800 שנה אחורה, אז בעיקר השאלה היא, על מי אני רוצה להתייחס, מי אני יודע להתייחס, אז השם יודע להגיד את הייחוס ליהודי 800 שנה אחורה, אפילו 300 שנה אחורה, זה יפה מאוד, זה מראה על הקשר שזה חשוב, אבל זה לא באמת מראה קשר משפחתי. אגב, ודאי לי חד משמעית שזה קשר חלש ולא קשר חזק, כי בקשר חזק כמה צאצאים יש לרש"י היום? אפס, אפס, מאב לאב אפס, כן, לרש"י לא היו בנים, היה לו רק בנות, כן, אז זה לא יכול להיות. אז מבת לבת, אבל כך דרכנו, נכון? אני אמרתי לכם בשיעור על החתם סופר, שאני דור שביעי לעליית תלמידי חתם סופר, כן, אז זה קשר חלש מצד אבי. אנחנו פליטי שואה, חדשים בארץ, זה היה מצד אמי. אז ככה אפשר, כאילו אפשר, אתה יכול לבחור בין אם הולכים להורים איזה אב או אם, ואם הולכים לסבים אז מתוך ארבע, ואם הולכים לאבים של הסבים מתוך שמונה, וכך, כאילו נשמע לכם דור שביעי בארץ, אז השאלה מכמה צדדים הוא דור שביעי בארץ.
קשר חזק זו המילה שישירותית לא פחות. קשר חזק
הוא לא אמרה שירותית. לא, אבל זה מצמצם. לא, וגם מישהו שאומר שמוצא את זה חתם סופר וקוראים לו סופר, אז זה קצת מראה, כן, כן. לא ולא.
קשר חזק לכאורה.
לא, וסטטיסטי קשר יותר קטן. ואז מישהו אומר, סתם, בחרנו בין לבין, ואתה בין לבין, זה אותו, כמו שאתה אומר, זה גנטית, זה לא מחזק שום דבר. אבל זה מצמצם סטטיסטית. אם מישהו אומר, אני צאצא של המהר"ל מפראג, בין לבין, אז הרבה פחות אנשים בעולם, מאשר אני צאצא של המהר"ל מפראג, על כל משפחתו הענפה. כן, אפילו קרא לזה ספר. אז זה בגלל הספר מעלת יוחסין, אבל הוא כתב עוד המון ספרים. יש לו על הלכות טרפות בשם ראש אפרים, על הלכות ברכות או לילות אפרים, ועל הלכות גיטין, בעיקר על בית שמואל על הלכות גיטין, בשם טיב גיטין, ועוד כמה קונטרסים כאלה, על זה, על אחיו. ועכשיו בואו סוף סוף נפתח את דף המקורות, ובואו נספר את סיפורו של שולחן ארוך. ניתן את המיקרופון לרב חיים מרדכי מרגליות, פעמיים, גם בהקדמה של השולחן ארוך, בהוצאה שלו, הוצאה ראשונה, וגם השער של השולחן ארוך, מהדורת דובנה, נמצא בהיברובוקס. כל אחד יכול לעיין בספר עליו אנחנו מדברים. אז כך הוא כותב שם בהקדמתו. בשבטי ישראל הודיע נאמנה, אשר הרה על רעיוני, לעלות על שולחן, ספרי הארבעה שולחן ארוך עם הבאר היטב, כאמור הוא הצליח רק חלק ראשון של שולחן ארוך והשלים את החלק הראשון, חצי ראשון של החלק הראשון, והשלים את זה אחיו, אבל הארבעה לא זכינו, אשר נתפסו מכבר. ונוסף דברים רבים לערוך על השולחן מכל ספרי שאלות ותשובות שנמצאו בדפוס ובכתיבת יד שנתחדשו מאז ועד עתה. האם הוא עשה את כל הספרים? אני מאמין שלא. אבל אמרנו שלמעלה מ-200, מאז הבאר היטב, זה מרשים מאוד, מגאוני הזמן, גדולי הוראה אשר נמצאו במתחתי בעזרת השם יתברך. לא, זה נכון. כל הספרים שנמצאו במתחתו. אולי ככה צריך לקרוא את זה. ולחבר מהם ספר שערי תשובה, קיצור הדינים, מופסק ההלכה, מבוארים בתשובות הנ"ל. והעברים מביטו לראות רשימת השו"ת וקצת ספרים אשר אגיד הרשום בכתב אמת בגיליון הלז, וראיתם ושש לבכם. כן, אמרנו שמביאים בשער השני את כל ה-200 ספרים. ומה קיצי כי אעריך בשבח ותועלת הדבר הגדול הזה. אשר היא נראה בעליל גלוי לכל בעלי עיניים כשמש בחצי השמיים, כי יש בו עניין ערב ומועיל אף לגדולי הדור. כן, זה תמיד רק קיצור, מה, גדולים יכולים לראות שוטים? לא, יש בזה עניין אף לגדולי הדור, אשר בדעת ימלאו חדרים מספרים מקרי הערך, ואשר יספוק עליהם בין דין לדין להוציא זמן נפשפש במעשים הנזכרים בשוט, אולי ידמה וישווה להם להיות דבר הלמד מעניינו. אומר, קודם כל, יש גדול דורה, תורה, ויש לו ספרייה מלאה ספרים. מה עכשיו יש לו שאלה על פורים שחל ביום שישי? אז הוא עבור על כל השוטים ויחפש במפתח שלהם, אם יש הפנייה ללוחות פורים, ללוחות פורים זה בסוף שולחן ערוך. יפתח בכל אחד סוף חלק אור החיים ויסתכל. אז אם יש לו הרבה ספרים, אז אולי כל הספרים נמצאים, אבל זה המון זמן. והוא עסוק, הוא בן דין לדין, הוא דיין, הוא אב בדין, הוא איש חשוב. אז אני חוסך לו המון זמן, זה א', ואין, וזו, אין צריך לומר זו, אנשים אנשי מידות בינוניות, אנשים אנשי מידות בינונית. כן, אז מי שתמיד חכם, כן, מי שעם הארץ תעזבו, זה לא בשבילו, אבל מי שמידה בינונית, שצריכים לעמוד על פרק הוראה במקומות אשר יושביהם קצרי יד, כן, הוא אומר, נניח רב של קיבוץ מעלה גלבועה, הוא לא גדול לדור, הוא רב של איזה מקום קטן, הוא בטח לא בקיא בכל השוטים, והוא צריך לפסוק הלכה לאנשי מעלה גלבועה. אז הנה, עכשיו אני נותן לו את הספר שהוא צריך. שצריכים לעמוד על פרק הוראה במקומות אשר השם קצרי יד, יסיסו כי ימצאו באיזה ספר את אשר כבר הורה זקן. אז הם ימצאו ככה את השוט שהם צריכים, והיה אך שמח אותו רב בנוני. כי ישקוט היה מזעפו ומת לבו, כאשר עפפיו יישירו ועיניו יאירו. זה אופי כותב. כי שאלתו, כשאלה הראשונה, הוא מצא שוט שכבר נשאל את זה. ונמנו וגמרו, היטיבו אשר דיברו. כן, הם מצאתי מישהו שכבר נשאל את זה, אז אני יכול לענות משהו ענה. אז זה הספר הראשון שלו, אבל לא, אז הוא כותב, אף גדול עשיתי להוסיף הגאות כוללים על השולחן ערוך ותז ומגן אברהם, הוא קצת בורים נפלאים, ידי אדם מופלא, מועתקים בקצרה מספר יד אפרים. זה לא בדיוק יד אפרים, זה קיצור יד אפרים. למרות שאני חושב שזה משם הלומדים על יד אפרים. טובים באצבע אחי הגאון, הוא המובהק המפורסם בכל קצרי הארץ. כבוד, אפרים, זה למד מרגליות מברוד, נרו יאיר. ועוד אסיף עליהם איזה עניינים אשר חנן השם אותי. זאת אומרת, גם ביד אפרים אני קצת הוספתי. אבל יד אפרים הוא כותב בעצמו, זה הגאות על הטס ומגן אברהם, אבל את המגן אברהם והטס הוא לא הביא. דברי החותם על דבר אמת לאמיתו ודבר בעיתו, היום המובב ערב שבת קודש, טוב חשבן, שנת שערי תשובה לפקדון קטן. רק אתה פתחתי את זה, זה לא 820. הקטן חיים מרדכי מרגליות, חונה פה קהילת קודש, דובנה רבתי. יפה מאוד. עוד, אבל הראיתי לכם, אם אתם, לא יודע אם אתם צריכים לראות בצילום שלכם, אפשר לראות, נכון? הבאתי צילום של השער, אבל גם הקלדתי את זה, כי קשה לקרוא, תראו איך בענק כתוב דובנה, כדי להראות שזה דפוס דובנה, הדפוס שלו, ושנת שערי תשובה, שערי קל לחשב, נכון? שערי, שין וריש, זה תף קוף, נכון? 500, ועין ויוד, זה פי, זה תף קוף פי, 820. אז כך כתוב שם, ואלה, אתם רואים את ואלה? ואלה מוסיף על הראשונים, אפשר לקרוא גם בכתב, אני קורא במוקלט שלי, ואלה מוסיף על הראשונים, הן ערכתי מערכה גדולה על פי הבאר, על פי הבאר היטב, על פי הבאר היטב, זה משחק מילים של על פי הבאר, ועל פי הבאר היטב. ופנים חדשות באו לכאן, אשר ערכתי על השולחן שני חיבורים אשר הם פנימים יקרים, האחד אשר אספתי במאמרים, ראה קראתי בשם שערי תשובה. והשני זה שזה הוא, והשני זה שמונאי, יד אפרים. האחד אשר ביררתי והוספתי מאשר השיגה ידי ספרי שאלות ותשובות מגדולי עולם. ושאר ספרים יקרים, יעלה יותר מ-200 הספרים כאשר רשום בכתב אמת בפתחי שערי תשובה. וגם מה שחידשתי והוספתי נופך משלי בעזרת השם, וגם שלת ב... כן, כתוב שם הרבה דברים שלו. וגם שלת בי אין איתו דאחוה, אחיו. מרן הרב הגאון המפורסם, מורן אברהם, זאת אומרת, הוא אומר בשערי תשובה, יש גם הגאות של מורנו הרב אפרים זנמן, שיחיה בעל מחפר ספר בית אפרים, ושוט בית אפרים ושאר ספרים. ועבר בשערים האלה בדוך תתווה, במקומות רבים, על ובדק ואשכח מרגניתה. נגיד לכם למה זה חשוב אחר כך. וצבי ואוסיף על כל עד הכתוב מילין הקרין. מלבד הספר, יד אפרים, אשר עשה דגאות ובהורים, בשולחן ערוך וטז ומגן אברהם וכמה מקומות, כמו שראינו קודם. כל אלה ידי עשת, כן, ואי כל אלה. וימלך עליי ליבי לקובם בדפוס לדקות הרבים, אלה דברי הצעיר, הקטן, חיים, מרדכי, מרגליות. יפה מאוד. אז למה אני מטריד אתכם בכל זה? שדה חמד, בעזרת השם נדבר עליו, לא רחוק היום, הוא צעיר מהם, אבל לא בכל כך הרבה. בעזרת השם עוד כמה שבועות, שיזכנו השם להגיע לשדה חמד. בכללי הפוסקים, זאת אומרת, הוא עושה מעין שיעורנו, הוא כותב על הפוסקים ועל הספרים, כדי שהלומדים ידעו. הוא כותב ספר שערי תשובה, זה כבר מראה שזה חשוב, אם השדה חמד כותב עליו כעבור כמה עשרות שנים. ספר שערי תשובה על השולחן ערוך אור החיים, הוא מהגאון המפורסם, מורנו הרב רבי אפרים זלמן מרגליות. השערי תשובה, סליחה, השדה חמד, מייחס את שערי תשובה, לא לרב חיים מרדכי מרגליות, הצעיר, אלא לאח המבוגר, המפורסם, בא אליי מחבר שאלות ותשובות, בית אפרים, אני לא יודע ועבד איזה, וכן פשוט אצלי. וכמדומה לי שכן מתברר מדבריו שבספר יד אפרים בכמה מקומות, ואיני זוכר כעת. שהוא כתב איני זוכר כעת, ואז הוא כן זוכר, זה בגלל שאת הספר שלו הוא כתב בהשלמות. אני מדבר בעזרת השם על הספר שלך, אמן? וככה הוא משלים עצמו את הספר. אתם תראו, יש פה כמה קטעים, זה הוא עצמו הוסיף, כתב את הקטעים. שערי תשובה תף קוף נון א', אות י' ב', כתב ואין ביד אפרים שכתבתי בשמן היה רבא בזה. וואו, מה כתוב בשערי תשובה? עיין ב... יד אפרים שכתבתי. מה זה אומר? שזה הרב אפרים. הוא מביא עכשיו רשימת הוכחות. זה מדהים, כן? בלי מחשב. פשוט עבר והביא, או מזיכרונו. ושם באות את זין כתב, ואין ביד אפרים שכתבתי בזה על המגן אברהם, והבאתי שם דברי הרע. ואות כפרד כתב, ואין בספרי שאלות ותשובות בית אפרים שכתבתי ראי הזו. ואות לגינו, ואין ביד אפרים, ואין מגן אברהם, וסימן תפקופים בית. ואין בבגדי ישע, הבטיב ביד אפרים. זאת אומרת, הוא מביא רשימה של מקומות שבשערי תשובה כתוב כמו שכתבתי ביד אפרים. אבל יותר מזה, ודילגתי פה, הוא מביא עוד, ויותר מזה, ההפך, בספרו מטה אפרים, באלף למטה, סימן תף ריש כפי, סעיף נון חט, כתב, אגב, אורך מה שכתבתי. והוא לא כותב איפה הוא כתב, אני מצאתי איפה הוא כתב את זה, כותב אסדי חמד, ואין הדברים אשר כתב בשערי תשובה, סימן תף ריש נזיים וסימן תף ריש נון היין שם. זאת אומרת, שדה חמד מוודא לגמרי, וידוא הריגה, כן? מוודא פה מצליב מקורות. הוא אמר, אני מביא לכם רשימה, גם של מקומות בשערי תשובה, שהוא כותב כאשר כתבתי, והוא מכוון לספרים של הרב אפרים. וגם הפוך, ביד אפרים אני יכול למצוא לכם מקומות שהוא כותב כאשר כתבתי, והכוון על השערי תשובה. מכאן מה מוכח? שיד אפרים יצא תחת ידי, סליחה, שהשערי תשובה יצא תחת ידי. הרב אפרים, זה מרגליות, מוכיח השדה חמד. והוא ממשיך מכל המקומות הנזכרים לעיל, מתבאר שספר שערי תשובה, חיברו הרב מוראינו, הרב אפרים זלמן נזכר לעיל, ולא הייתי צריך לכותבו. הוא אומר, זה פשוט, למה אני מקשר שלכם במוח, כותב אסדר חמד, אלא לפי שראיתי בספר מגיני ארץ, דפוס זית אומר, מגיני ארץ, זה הדפוס הראשון, דיברנו על זה, עם המגן אברהם, ולתז הוא קרא מגן דוד, ולכן זה נקרא מגיני ארץ, אבל מעט עוד ועוד מגיני ארץ, כמובן, דפוס הראשון זה היה עוד בלי שערי תשובה. אבל אחר כך הוא ראה מגיני ארץ, דפוס זית אומר. זאת אומרת, השולחן ערוך הרגיל עם כל הנושא כלים, מה מיוחד בדפוס הזה? שיחסו המדפיסים ספר שערי תשובה להגאון חיים מרדכי מדובנה. והיד אפרים, כן, שגם התפויסו להגאון, מורנו הרב רבי אפרים זלמן מרגליות הנזכר לעיל. ולפי הנראה הוא טעות, ושניהם ניתנו מרואה אחד. הוא אומר, למה אני מעריך בזה? כי אני בא לתקן טעות. אז מי שמתקן טעות חייב להוכיח את דבריו. אז אני בא לתקן טעות של המדפיסים בדפוס זית אומר. אבל עוד, אז זה הוא כתב, ואז הוא מוסיף על עצמו. אמנם ראיתי להגאון חתם סופר, באור החיים סימן מ"א, בתשובה שישיב להגאון מורנו הרב רבי אפרים זלמן, הוא מתכתב, החתם סופר, עם אפרים זלמן מרגליות עצמו, כתב, החתם סופר, וזה לשונו, שמצאתי בשולחן ערוך דמר אחיו הגאון נרו יאיר, בשערי תשובה סימן נ"ג. זאת אומרת שהחתם סופר, למי מייחס את השערי תשובה? הרב חיים, האח. ופה כבר אי אפשר להגיד שזה טעות. א', כי זה לא מדפיס, זה גאון חשוב, חתם סופר, וב', הוא כתב את זה במכתב לרב אפרים בעצמו. אבל הדבר תבור בעיניי, אחרי שהיד אפרים ברור שמה הגאון מורינו הרב אפרים זל מרגליות, וכן יכנסו אליו בחתם סופר אור החיים במקום אחר. ושערי תשובה כותב על עצמו שכתבתי ביד אפרים, הרי זו עדות נאמנה, כי מה הוא מחבר שערי תשובה? ואז הוא מוסיף, כל פעם זה הוא מוסיף על עצמו בזמן אחר, מוסיף השדה חמד, אחר זמן רב ראיתי שבהגנמת הגאון, מורנו הרב רבי אפרים זלמן, שערי תשובה ויד אפרים, כותב בפירוש שערי תשובה, חיברו הגאון הכי ויין שם. הוא פתאום רואה הקדמה שלו רק קודם, והוא רואה במפורש שהיד אפרים כותב שזה לא אלא אחי. טוב, אז על עצמו הוא לא יכול לסתור. ואני לא יודע לכוון אמירת תמרותיו התיאורות, הוא סותר את עצמו. נראה דמילי דמר סותרותן. ואז הוא נשאר בצריך עיון, כל פעם הוא פשוט מתווכח עם עצמו, סדר חמד, ואז הקטע האחרון הוא כתב אחר כך, שוב הרעני חצובה מרבנן, ישמרו צירות בחיו, מה שכתב בהקדמת ספר, פתחי תשובה ליורדיה, כי התחלת השערי תשובה, פתחי תשובה, זה ספר אחר, הוא מתייחס שלנו שערי תשובה, והוא כותב כך, כי התחלת השערי תשובה אל ידי הגאון מורן אב החיים, וישלימו אחיו הגאון מורן הרב זלמן, אין שם, לפי זה כל דברי חכמינו קיימים, ומיד שניהם נגזר. זאת אומרת, כך מבין השדה חמד. מהדורה הראשונה מוציא אח הראשון, ואז האח הצעיר, ואז האח המבוגר מוסיף משלו. ואז השערי תשובה זה פרויקט משותף על שניהם, ושהוא כותב, ושהרב אפרים כותב שאני כתבתי, אז הוא מתכוון לדבר שהוא כתב. ובאותו ספר, כשהוא כותב שהאחי כתב, למה הוא מתכוון? לדבר שהאחיו כתב. אלא שמסיים הסדר חמד, ומיד שניהם נגזר, ואין איתנו יודע איזה סימנים ממר ואיזה ממר. הוא אומר, יפה, אז זה משניהם. אבל אם אני רואה דבר שמחדש השערי תשובה באחד הסימנים, אני רוצה לדעת מי מהאחים עשה את זה, ואני לא מוצא בספריהם, בספר של הרב אפרים, אז מה אני יכול לדעת? שזה אחד משני האחים, ואני לא יודע מי כתב את זה. זו מסקנת השדה חמד. זה אומר, אז הכל מיושב, זה פרויקט של שניים. זה אני חושב שעוד לא היה לנו בכל הסדרה. ספר שהוא פרויקט של שני אנשים, ואי אפשר לדעת מי כתב את זה, לפחות שני אנשים הם שני אחים. אבל זה מסקנת שדה חמד, לא ברור שזאת המסקנה. ואני אביא לכם עכשיו שני מקורות. אחד, הקדמת הרב אפרים זלמן עצמו לחלק ב' שהיא לא עמדה למהדורה שלו, שהיא לא עמדה בפני 1823, תפוס לא דובנה נשרף, היא לא עמדה לפני השדה חמד, וככה הוא כותב. הפעם מודה השם הכרה לאל עליון גומר עליי להיות תוכף שתי דחיפות, חיבורו על אור החיים שערי תשובה ויד אפרים, והחכם עיניו בראשו בפתח השער וההסכמות והקדמות. זה רמז שכל ההסכמות שנתפסו על הכרך הראשון הם טובים גם על הכרך הזה. הרבה כותבים ככה עושים. על הכרך השני לא טורחים את כל ההקדמות, אומרים תאיים שם. והשם עזרני ותשלם כל המלאכה מלאכת שמיים על כל האור החיים, זה חרוז, ואני יושב ומצפה לרחמי שמע גדול, כן אזכה לחוק להשלים כל שאר חלקי השולחן ערוך. זה לא זכינו. אבל זה ודאי לא עשה אח הצעיר, הוא מדבר על עצמו. וכגון דעת צריך להודיע כמה הרפתקתי דעדו, כמה הרפתקאות עברו בהדפסת ספר זה. כי מעלה אשן עמד נגדנו, ויותר מחציו נשרף בו אש. דבר ראשון, השריפה הגדולה שנפלה בבית הדפוס. ואחרון, הבכי אבל כבד על אחיו הראש. ומאז ההוצאה הראשונה א' נשרף בית הדפוס, ובית אחי נפטר. כי בעונתו הרגילים, אחי הרב, שרחל לעשות, לא עמדה לו השעה בבותינו הרבים, וחיין לן שווק ועזה לעם הדקשות. ואחרי ככלות הכל, אחזתי ביד ימיני לסדר השערי תשובה ויד אפרים. אני חושב שהמשפט האחרון זה חד משמעי. שאת החלק השני מסדר האח האפרים. וכך כותב הרב בנימין שפירא, שהוא, אני חושב שהוא הקים, כל אופן הוא חבר, בגוף שמוציא את ספרי הרב אפרים זלמן מרגליות, ויש לו ספר בשם תולדות השערי תשובה, לא הצלחתי להשיג אותו, אבל ראיתי קטע אחד מצוטט ממנו, והנה כיום כבר ידוע שהשולחן ערוך עם שערי תשובה דפוס ראשון, נדפס בית חלקים, חלק א' עד סימן שין ממבר, וחלק ב' מסימן שין ממזיין עד סוף שולחן ערוך אור החיים. והחלק הראשון יצא לאור בחיי רבינו, בשנת רבינו המחבר שערי תשובה, הרב חיים מרדכי, בשנת תפקוף פי א', לא יודע למה כותב תפקוף פי א', הרי אנחנו פתחנו את השערי, שזה יצא תפקוף פי, תפקוף פי א' פקדון קטן, והחלק השני יצא לאור לאחר פטירת רבינו בשנת תפקוף פי ה', ושם נמצא עוד הקדמה מהבית אפרים. והנה השדה חמד ראה רק את הקדמת הפסת אפרים הראשונה, ולא הקדמה שנייה, וכן לא הקדמת השער של שולחן ערוך שהתפיסו רבנו בדובנה, ואשר על כן נשאר בספק איזה מהסימנים מרבנו ואיזה מהבית אפרים. אמנם לאחר עיון בהשערים של שני חלקי השולחן ערוך, אפשר לקבוע בבירור, כי חיבור השערי תשובה עד סימן שין ממזיין, הינו, לא צריך להיות עד שין ממבב, כי לא עד שין ממזיין ולא עד בכלל, כמו שכתב למעלה, הינו פרי יצירתו, אולי זו טעות שלי וזה שין ממבב, ואם לא זו טעות שלו, כל כזה שין ממבב, הנה פרי יצירתו של רבנו עם הוספות של הבית אפרים. ומסימן שין זין השלים הבית אפרים מה שהתחיל רבנו. יפה. אבל מה עם כל ההוכחות של השדה חמד? אז היה אפשר להגיד שבמקרה הוא נפל על דברים של האח הגדול, כמו שהוא חשב. אבל כותב הרב שפירא, דבר פשוט, תסתכלו אחר כך, המתבונן יראה שכל המראי מקומות מספר שערי תשובה שהביא השדה חמד, שבהם מפורש שהבית אפרים חיבר השערי תשובה, הם מסימנים שאחר שין ממזיין, וגם ההפך, וגם כל המקומות שהוא אומר בזה, כי מאיפה הוא הביא? הוא הביא בעיקר ממקומות של החגים, שזה בסימנים האחרונים של השולחן ערוך. אז הנה פתרנו את החידה, שמי סימן שין ממזיין ודאי שזה של הרב, של האח הגדול, היד אפרים, הרב אפרים זנן מרגוליות, בגלל שהאח הצעיר כבר נפטר. אבל צריך לומר שמה שבחלק הראשון אנחנו לא בטוחים 100%, כי אמנם האורך, וזה מה שחשוב, האורך הוא האח הצעיר, הרב חיים מרדכי מרגליות, אבל צריך להעיר על זה שגם הוא בעצמו כותב שהאח הגדול הוסיף הרבה, כן, היה לו איזה ביטוי כזה, שאחיו הוסיף בעצמו גם על החלק הראשון. אז גם צריך לדעת שהחלק הראשון הוא יש קצת הוסף. העיקר זה האורך, אבל יש גם עבר על זה והסכים על זה ושינה בזה, אח בית אפרים. טוב, ככל שיתיר לנו הזמן, פה נראה מתורתם המעתירה, אחד החישוב חידושים, שאני הכרתי, כן, זה לא ספר כל כך מוכר, מהבית אפרים, אני חייב לומר שעל הבית אפרים לא היינו מעבירים שיעור. הדרישה פה לספרים מוכרים היא מאוד מאוד גבוהה, ספרים מוכרים מאוד, פשוט שערי תשובה, ספר מאוד מוכר ועוד מעט נדבר עד כמה משנה ברורה פרסם אותו. אז כותב, זה דבר שאני ידעתי בשם הבית אפרים, כולה אדירה יש לו בענייני המעבד עצמו לדעת. כשיש התאבטות, דעו לכם, עד היום, מאז ועד היום, מצד אחד ההלכה עוד לא להספיד, לקבור מחוץ לגדר, לא לשבת שבעה, ממש ההלכה נוקשה. למה ההלכה נוקשה? כן, הוא עכשיו רוצח, אבל זה לא הסיבה. למה ההלכה מחשיבה אותו רשע? יש פה סידה חברתית, כן, כדי למנוע מהציבור, יש בעיה שזה שמי שמתאבד, אתה נותן לאנשים רעיון בראש, יש חברה שהתאבדה, היא ממש צריכה לעשות משהו נגד התאבדות. ואז מה שעושים פה ביהדות זה להוקיע אותו כדי שלא, שחבר שלו לא יתאבד עוד שבוע, והיו הרבה דברים מעולם. מצד שני, יש פה משפחה אומללה, בדרך כלל המתאבד הוא צעיר, אז עכשיו הם איבדו בן, וטרגדיה אדירה, אתה אומר להם לא להספיד אותו, לא לשבת שבעה, איך זה יעלה על הדעת, הם מסכנים, נגבו אותו מחוץ לגדר, הם רוצים לעלות לבית קברות, רוצים להיקבר אחר כך לידו. זו באמת התלבטות גדולה מאוד. השערי, הבית אפרים הוא גדול המורים ללמד עליו זכות. להגיד שזה לא נקרא התאבדות. ולהגיד, אמנם בהתאבדות עושים את כל מה שאמרנו, אבל זה רק בהתאבדות אמיתית, ובעצם אני אסביר לך כל מקרה זה לא התאבדות. אז כותב כך בית אפרים, ואם הבאתי שני פסקאות מתשובה ארוכה, שכתובה בצורה בהירה, היא קצת חוזרת על עצמה, אני ממליץ מאוד לקרוא בבית אפרים, יורדי הסימן הענבב, נמצא בפרויקט השירות ובכל המקומות שיש שירותים חשובים. ואם כן, גם בעניין זה דמעבד עצמו לדעת, אף על פי שאבון גדול הוא, היינו דווקא כשהוא אומר ראו, ראו זה קטע בגמרא, ראו כשהוא אומר ראו כשהוא עולה לראש הגג. זאת אומרת, הוא עושה באופן הפגנתי, הוא אומר, תראו אותי, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא. שזה מורה שיודע ומתכוון למרוד ולבעט בטובתו של מקום, וכוון שמת מתוך רשעו לא אבה אלי כפרה. מה שאין כן איך היא שלא אמר מידי, אם הוא לא אמר קודם ראו, כיוון דאיקה למיתלי שעושה כן מחמת יראה, מחמת יראה, איזה סיבה שיהיה, ראוי להתאבל עליו. וכן, וזה אני ממש מדלג פה הרבה, זה שני קטעים לא קשורים, אבל באותה תשובה. וכן מצינו בירושלמי בחורבן בית המקדש, שמביא כמה מקרים שיש התאבדויות חיוביות בש"ס. הידוע זה שאול, הוא מדבר על שאול, אבל הוא מביא כמה, אחד מהם, מה היו בחורי ישראל עושים בחורבן, בהגדות החורבן? עלו לראש גגותיהם ונופלים מתים. אלא נראה, כיוון שעשו כן, מחמת צער החורבן, כמבואר שם, בני עולם הבא נינו. למה אתה כל כך בעד זה שמסרו את עצמם ונפלו לתוך שריפת בית המקדש? הרי זה התאבדות, וזה לא, אתה אומר, זה התאבדות לאומית. אז מה? זה לא עזר לאף אחד שהם מסרו את עצמם. זה לא שהם באו להציל. זה גם לא אפשר להתווכח על מצדה, שפה זה משהו שלא יקרה, והאויב, פה אתה סתם. אלא שעשו כאן מקמת צער החורבן, בני עולם הבא נינו, ואם כן הוא עדין, מי שיודע לנו שעשה כאן מקמת צער, כמו שיש צער חורבן, יש עוד צערים. ואפילו מקמת צער איבוד ממון, כגון שגבל סביבנתו בים, זו הדוגמה הרגילה בש"ס לצער גדול, וכדומה, לצער ממון גדול. ומכל שכן, אם היה ירא לנפשו, שלא יבוא לידי איסורים בגופו, בתפיסה וכדומה, כן, נראה לי לפי עניות דעתי, שזה כמובן כולה ענקית, ענקית, בדבר מי נחשב מאבד עצמו לדעת. למה דווקא בית אפרים מקל בזה? מה זה? אתה אומר כי? אני לא שומע, כי הוא? אני רק סתם רוצה להגיד, אחיו היה לו צער ממון גדול, והוא ברח לברודי, כעבור שנתיים נפטר. אז אני לא יודע, אין לי שום דבר, אולי אחי נפטר משברון לב, אני לא רוצה להגיד שום דבר בלי ראיות, וכל מי שמעלה פה השערה עושה את זה על אחריותו. הבית אפרים, או בכלל, בקלויס בברוידי, היו טובים בדבר שאנחנו היינו רואים שלושה דברים, אני לא יודע אם ראו את זה בתור הבדל. בנגלה, כן, היה פוסק גדול, בנסתר, למדו הרבה קבלה וחסידות, ובמחקר, יש סיפור שהוא מצא כתב יד של הרוקח, הבית אפרים, וציווה להוציא אותו לאור, וניסה לזהות שם איזה קטע. הבאתי לעניין התנחומה. כתוב בבית אפרים באיזה מקום, בפרט כאשר נראה בתנחומה שלנו חסרים אמרות הרבה, וגם יש עם יתיר איזה מאמרים מהשאילתות. הוא מוצא בתנחומה דברים שהיה צריך להיות שם ואין, ויותר מזה, הוא מוצא בתנחומה דברים שהוא מזהה בוודאות, תראו איזה פילולוג, מזהה מהשאילתות, והשאילתות של הגאונים, והגאונים הם אחרי חז"ל. וככה הוא מסיק שהתנחומה זה לא בהכרח מחז"ל. והוא מביא את זה בעוד מקום שאני מצאתי אצל הרב עבדיה יוסף, ואני הבאתי את זה מהרב עבדיה יוסף בלשונו, תראו איזה יופי. זה מקור שמענו, זה לשון הרב עבדיה. אמנם זה לי זמן כביר, ששיערתי מסברה, הרב עבדיה, שישנם מוספות רבות במדרש תנחום שלפנינו, ואינם מרבותינו המוראים, ולאו מה ראי דרבין החתים עליי, הוא דברים מאוחרים, תקופת הגאונים הראשונים, ואז זה פחות מחייב. וכאשר דימיתי, כותב הרב עובדיה, מצאתי לגאון רבי אפרים זנן מרגליות בשוט בית אפרים הנקרא ראש אפרים. זאת אומרת זה שוט אחר של הרב בית אפרים שנקרא ראש אפרים, בתשובה לגאון רבי ישעיהו ברלין פיק הידוע, שזה מדהים. זה מדהים על מדהים על מדהים. מי שקצת מדבר את השפה, שדבר ראשון, אני אחרי שראיתי את זה פה, הלכתי לחפש ראש אפרים. זה ספר נדיר ונידח, בניגוד לבית אפרים, שהוא ספר מצוי. ראש אפרים לא נתפס מחדש, ועד שמצאתי אותו במאגרים, באוצר החוכמה, בשתי טורים של הכתב רש"י, ולך תמצא ראש אפרים חלק ג', אני לא חושב שיכול להיות שהרב עובדיה פתח פה את ראש אפרים. הוא פעם עבר על זה וזכר בעל פה. הוא גם צריך לדעת שהאופס של אפרים זה לרב אפרים זלם נרגוליות, בעל בית אפרים, כן, בתשובה אחרת, וגם לדעת מהספר הנידח הזה לצטט משהו שהוא מזכיר דרך אגב על התנחומה. מה הוא אומר שם על התנחומה? וזה, ועוד אומר למי התשובה הזאת, כן? זה גם תשובה מרתקת לפני עצמה, והוא מתכתב עם ישעיהו ברלין פיק, אבל לא חשוב עכשיו, מה שהוא כותב על זה, וזה לשונו של הבית אפרים, מה שכתב מרמן תנחומה, זאת אומרת, הרב ישעיהו ברלין הביא הוכחה מהתנחומה. עונה לו הרב זלמן אפרים מרגליות, מה שכתב מרמן תנחומה, זאת צריכה לפנים. אמנם נראה לעניות דעתי שהרבה מאמרים בתנחומה שהם יחוסים לו, אינו כן. ושם מובא שאילתות הרבה, שהם הרב אחי הגאון בשאילתות. כמו כן התחברו אליו מאמרי אגדה מאחרונים, אחרונים הכוונה אחרי השאילתות, לא אחרונים כמובן. וכן כתב עוד בשו"ת בית אפרים, דיבור נתחיל באות, עיין שם, ובזה נתיישבו לי דברי מרן הבית יוסף ביורדיה, שהביא מה שכתבו האגודה ותרומת הדשן האחמיר, שלא יושב עם אשתו נידה בספסל אחד או בספינה מתנדדת. וכתב על זה הבית יוסף, וחומרה זו של ישיבת הספסל, שמעתי שנוהגים בה אשכנזים, אבל הספרדים לא נהגו בה, עד כאן לשונו. זה הנושא של אבי העומר. בית יוסף כותב על חומרה בהלכות הרחקה מאשתו נדרה, שהבית יוסף כתב שנהגו בה אשכנזים ולא הספרדים. אבל מקשה הרב עובדיה יוסף על מנהג הספרדים בבית יוסף, וקשה שהרי חומרה זו מפורשת במדרש תנחומה. אז אם זה מדרש תנחומה הוא מחז"ל, ואם אמרו את זה חז"ל, אז איך הספרדים מכירים בזה? אז אנחנו מתרץ אבי העומר, לפי האמור ניחא מנהג הספרדים, שהיא הוספה מאוחרת ואינה נפסק הלכה. איך יודע הרב עובדיה יוסף שהקטע הזה בדיוק הוא הוספה מחכמי הספרדים, מהוספה מאוחרת לתנחומה? כי הספרדים לא פוסקים לפיו. כן, זה מעגלי לגמרי. אין לו ראייה פילולוגית לזה. אבל הוא אומר, הואיל והבית אפרים הביא ראיות במקומות אחרים שיש לזה הוספות, אז אפשר להגיד שזה הוספות. אני חייב לומר שהתנחום אנחנו יודעים היום באמת שהרבה מאוד אגדות שם הן אגדות בתקופת הראשונים, הראשוני אשכנז. שבאמת יש שם הרבה דברים לא מחזל. אבל יושב פה הבית אפרים כפילולוג ומזהה לפי סגנון ומזהה מקבילות בשאילתות, ואיך הוא יודע שהתנחום לקח מהשאילתות כל ההפך, אז הוא גם היה בנגלה, גם היה בקבלה וחסידות, וגם היה במחקר. אז זה קצת על הבית אפרים, מתורתו של הבית אפרים, קצת מתורת השערי תשובה, אין לנו זמן לכלום ושום דבר, אז שתי דוגמאות. אחד, הבאתי על נטילת ידיים שחרית. למה דווקא נטילת ידיים שחרית? כי התייחסנו אליה גם השיעור הקודם, נדמה לי, של אברהם בוצ'ארד, שגם קודם. אז אני מקשר קצת. בברכי יוסף כתב, אמרנו שמביא מהחידה, וזה גם חידוש, להביא מחכמי הספרדים לשערי תשובה. ברכי יוסף כתב, ואם יראה שהמים רחוקים ואין לו מי שיקרבם אליו, נהגו קצת מבעלי הנפש שהולכים פחות פחות מדלת אמות, עיין שם. קודם כל, לגבי כל העניין הזה, אנחנו ראינו באשל אברהם שכתבו את זה בשם הזוהר, והוא אומר, אני לא מצאתי בזוהר, וראיתי בברכי יוסף שמביא את זה בשם זוהר כתב יד. זאת אומרת, אין את זה בזוהר לפנינו, אז זה א', וב', מה קורה עם המים רחוקים? אסור ללכת 400, ואין עכשיו מים. מה, נשאר כל יום במיטה? אז ההצעה של ברכי יוסף, זה ללכת פחות פחות מ-400. לא המציא את זה אחי דקן, זה מפורסם, זה אחת ההצעות ממי שצריך, שיש צורך גדול, לטלטל 400 ברשות הרבים. או בקרמלית נגיד, לא ברשות הרבים, דורייטה. אבל במקום בלי ירוב, נגיד ככה, אז א', אסור להוציא מרשות היחיד ברשות הרבים, אבל זה כבר ברשות הרבים, אז אסור לטלטל ל-400 ברשות הרבים. אז ההיתר זה לטלטל מעט מעט, לעשות שלוש שמות ולעצור, שלוש שמות ולעצור. אני אגב ניסיתי לעשות זה פעם עצמה, הגבול הבלתי אפשרי. עיין שם, בברכי יוסף, כותב שערי תשובה ההפך, ולא נעיר על אני יודעתי. ועדיף שילך במרוצה, שלא לעשות רוח רע, שורה על ידיו. אומר, מה, תלך שלוש, כל פעם שלוש שמות, זה המון זמן. רק כדי לא הולכת 400, ואתה הרי כן הולכת את העמות. הוא אומר, בניגוד ללוחות שבת, שזה עניין של מרחק, פה זה עניין של זמן. ואני רוצה שתרוץ מהר. אז א', מעניינת מאוד, הספרה של השערי תשובה. ב', גם תראו שהוא הביא את הברכי יוסף, זה תפקידו להביא, אבל הוא גם כתב את דעתו. יפה. מה שמיוחד בזה, שסעיף קטן ב', אז ממש מההתחלה, מההתחלת הספר, הבאתי לכם דוגמה נאה. עוד הבאתי דוגמה מהמשנה ברורה. השערי תשובה מוזכר למעלה מ-400 פעמים ב... משנה ברורה, באור הלכה, בשער הציון, שזה מדהים, כי אם שערי תשובה מביא, אז אתה יכול להביא את מי שהוא הביא, נכון? אתה לא צריך לכתוב כתב בשערי תשובה. אתה יכול להגיד, אם שערי תשובה מביא ברכי יוסף, תגיד כתב בברכי יוסף. אבל א', זה חידושים של השערי תשובה, וב', זה מקומות ששערי תשובה מכריע, מביא מחלוקת ומכריע. אז הבאתי דוגמה, אני חושב, מפורסמת. אין בספר אליהו רבא שכתב, זה ברכת אלוקי נשמה, או ברכת המעביר שינה, אין לברך אם היה נאור כל הלילה. נכון? זה ידוע, ששתיים בברכות השחר, כתב אליהו רבא שהם על השינה, אז לא. ובפרים הגדם לשערי תשובה, השאירו דבריו וצריך עיון. לא בטוחים, זה חידוש גדול מדי. אז מה עושים להלכה? זה השערי תשובה. אז אומרים, זהו פה משנה ברורה, מביא, למרות שבעצם השערי תשובה הביא אליהו רבא, הביא פרים הגדים, אבל גם כתב מסקנה. מסיק בשערי תשובה, דייראה לשמוע אלו שתי הברכות בברכות מאחר, ויכוון לצאת. כן, אתה לא חייב לברך בעצמך. תמצא מישהו בר חיוב, שהוא ישן בלילה, אתה צדיק, עשית משמר. תמצא מישהו שלא עשה משמר, שהוא יברך בקול, ואתה תנעמם, שומע כהונה. וככה יצאת ידי חובת כל הדעות. זה הברכה של השערי תשובה. מה עושים בישיבות בחג השבועות, למשל, או ביום חמישי שעשית משמר, וכולם עשו משמר? מה עושים? אחד משתיים, או מביא מישהו שישן, כמו השערי תשובה, או מה שהשערי תשובה לא חשתה, עם כל הכבוד לאליהו רבא, ודאי שהספרדים לא פוסקים כך, ולספרדים הפסק לברך, אז או שמביאים ישן של שבועות, או שמביאים ספרדי של חג, שהוא יוציא את כולם, מישהו שמרגיש, מרגיש בר חיובה. ואם אין, אז אפשר לברך, הכל בסדר. המשנה ברורה, מצווה בצוואתו לא לשנות מאיך שהוא הדפיס את המשנה ברורה. והרבה שנים באמת לא שינו, ואחר כך כן השתדלו לשנות, לא, רצו להנגיש את זה, אז החליפו אולי מכתב רש"י לכתב מרובע, והוסיפו ניקוד, אבל על, על הסדר שמרו. חוץ מיש מהדורות כיס, או משהו, מהדורות לתלמידים, הם קוראים לזה, שירשו לעצמם לשנות. מה המשנה ברורה הביא בספרו, הבאתי לכם צילום? שזה מפתיע מאוד. הוא לא הביא את גדולי נושא הכלים, הוא לא הביא איתז ומגן אברהם, כן, אנחנו לא רחיים. מה הוא הביא? בערת טב ושערי תשובה. למה? כי זה מין סיכום, בערת טב זה מין סיכום של איתז ומגן אברהם, זה המספיק לעובד השם, ושערי תשובה זה מין לקט נצרח מהשוטים, וגם הוא הרבה מאוד נשען על סיכומים שכבר הביאו, הוא אומר, תראה שיש לי על מי לסמוך, אני לא ממציא לך המצאות, וזה מאוד קידם את השערי תשובה, זה הפך אותו לאחד מהספרים הכי נתפסים, נכון? כי הרי משנה ברורה החליף את המהדורות הרגילות של האור החיים. היום אנחנו מדפיסים ומוכרים יותר משנה ברורה מאשר הרגיל, מאשר מגיני ארץ, ומגיני ושערי תשובה נתפס במהדורת משנה ברורה ולא השוטים האחרים, וזה הפך להיות אחד השוטים הכי נתפסים. אם כי אני חייב לומר שעשיתי סקר קטן ושאלתי כמה, מה נתפס עם המשנה ברורה, אנשים שלומדים משנה ברורה והם לא זכרו. אז זה שנתפס לא אומר שלומדים את זה. אתה לא שוט פוטנציאל, אפשר ללמוד את זה. כל מחזיק ספר יכול ללמוד. מתי לומדים את זה? אם נתקעים ומשהו קשה, אז מסתכלים מה עוד יש. אז שערי תשובה מאוד מאוד חיה, מאוד בסיסי. אני יכול לומר שהמשנה ברורה קצת החליף אותו. אנשים אומרים, אם ממש חשוב, משנה ברורה הביא. ואם משנה ברורה לא הביא, כנראה זה לא חשוב. הוא לא רצה לעשות את זה, אבל כך, כך עלה עם הלומדים. וכך זה הפך להיות ספר מאוד חשוב. אני חייב לומר שכשאני לומד יורדיה עם פתחי תשובה, הפתחי תשובה, אני חושב, עשה עבודה יותר נוחה ללומד. אבל זה לא משנה, כי זה לא כל כך השוואה. זה לא שיש לי או את זה או את זה, אני צריך לבחור, כי זה לא על אותם חלקים. אבל השערי תשובה נתן את הרעיון לפתחי תשובה. אז בזכותו יש לנו, אחר כך יש כל מיני פסקי תשובות. כבר עשו עוד כמה, עשו את העבודה לשוטים יותר מאוחרים, אבל הראשון, ואני חושב שהוא נחשב חשוב מאוד עד היום הזה, זה השערי תשובה. זכותם של שני אחים תגן עלינו עד כאן.